מחכה להצטרפות, מקבל אותה מדמותו של דוידוב, דוידוב לאוניקאצ'י, אוניקאצ'י מסתובב, משאיר את זה, האם זה בפנים? שוט! הפועל פתח תקווה, מבצעת כאן, מהפך, אילי תמם, כולו תמם, איזה שער אדיר של הקשר המושל מהפועל פתח תקווה.
כולו תמם, כולו תמם.
איזה גול, איזה רגע, איזה רגע מטורף, שחר.
אני לדעתי זה הרגע הכי מטורף שהיה לי בתור אוהד הפועל פתח תקווה, ללא ספק בכלל.
רגע, באמת שאני חושב שלא יהיה לנו עוד אחד כזה בחיים.
אחרי המשחק הזה האוהדים לדעתי כבר, אתה יודע, ככה הורידו את השפה והתחילו לדבר כבר במונחים של ליגת העל.
תשמע, אני חייב להסביר לך שבאמת היו רגעים שם אחרי הגול שאני לא הכרתי את עצמי, לא הכרתי את כל מי שמסביבי שם ביציע, לפחות איזה, אני מכיר אותם איזה 15-20 שנה, כן. אנחנו ביציע ומכיר את הפרצופים.
דמעות.
ואנשים התנהגו בצורה שאתה לא מבין בכלל.
וזה לא תגיד איזה משחק אליפות, משחק ליגה נגד הפועל אקו.
אנשים איבדו את זה, איבדו את זה. שחר, כהן כאן איתנו, תן לנו קצת תחושות מהמשחק, עוד מעט נציג אותך.
כן, אהלן, וואו, תשמעו, אתם פה, אתה, עברו כמה ימים, אבל באמת זאת חוויה לכל החיים. הקטע הזה שהכדור נכנס בדקה 98, ואתה מסתכל על אבא שלך מצד אחד, על הילד שלך מצד שני, ואתה מבין שאתה הלכת לראות פה משהו שלא נזכה כנראה, כמו שאמרת, אביב מקודם, זה רגע באמת לפנתאון. לא יודע מה הרגע הכי גדול, יש לנו את הגמר גביע המדינה, לא לשכוח.
אני לא, אתה יודע, אני...
היה לנו את הגול של, בגולים בדרבי בדקה 90.
בגמר גביע המדינה בדיוק ביקשתי מאמא שלי להיות בקבוק.
זהו, אבל בגדול כן, בהחלט רגע מכונן, מכונן לא יודע פול פתח תיקו.
מטורף, מטורף לגמרי, אני... טוב, בואו נתחיל את ההקלטה, אנחנו... שלום לכולם, לאור בקשות רבות ובלתי פוסקות מהאוהדים, ברשתות חברתיות, ביציע, אין אחד שלא תפס אותנו, ככה תפס אותי, תפס את אבי, ובנוסף עונה עמוסה ברגעים מרגשים. נשים רגע בצד את ה-0-0 של שישי האחרון מול הפועל רמת גן. החלטנו לרגש ולחזור להקליט את הפוד של הכחולה, ואנחנו יותר מנרגשים לחזור ולהיפגש, להקליט, להארח ולדבר על הפועל שלנו. ערב טוב לאביב דנישמן.
ערב טוב, ערב טוב.
ערב טוב גם לשחר לוי האגדי שכאן איתנו. הרכש היקר
ביותר. רק שתדעו שגם שחר לוי מתרגש מהעונה.
לא שחררנו אותו לשום קבוצה.
הוא יבוא למשחק עד סוף העונה.
במשחק העלייה הוא אמר שהוא שם.
לא שחררנו אותו לשום קבוצה, והם נמצא איתנו. כאן אדם מרגש, קריזמטי, סוחף, שאת כולו הוא מקדיש בעונה וחצי האחרונות, נכון? למועדון שלנו. כן. ערב טוב, שחר כהן.
ערב טוב, אביב, ערב טוב, יותם, ערב טוב, שחר, שם יפה שחר, ערב טוב, אנשים מקרים, זכות להיות פה.
שחר, עוד מעט תספר לנו ככה על המאזינים, קצת על מה שאתה עושה למען המועדון. קודם ישאל אותך, שחר, מה הסיפור שלך עם הפועל?
וואו, זאת שאלה שאתה אומר שחר, בשבילי זה הפועל פתח תקווה, זה עין נוח. אני, מהתקופה שאני בעצם זוכר את עצמי, זוכר את אבא מחזיק אותי על הכתפיים, ואנחנו נכנסים בשערים של האיסטדיון, בזמנו שערי האהובה. אני זוכר את, הייתי גם זכיתי לשחק במחלקת הנוער של הפועל פתח תקווה.
מה אתה אומר?
עכשיו
ספר לנו גם... קצת.
כן, הייתי בלם לא רע, אומנם לא היה לי כישורים יותר מדי יוצא דופן, אבל הייתי שחקן נשמה. הייתי בשנתון של אליה ברבנל ושל ניר ארביב, של שדי אבודי, מי שמכיר. הייתי שנתיים בהפועל פתח תקווה, לאחר מכן קריירה גם לא פחות מזהירה בביתר פתח תקווה.
היריבים הקרובים שלנו.
כן, ומה שנקרא, פרשנו בסי, ואז התגייסנו לצהל. שירות ארוך בצהל, השתחררתי ככה אחרי 27 שנות שירות, ממש בשנה שעברה, ומאז אני בוועד המנהל ועושה את הכל למען הפועל פתח תקווה.
באיזה גיל הגעת למגרשים בפעם הראשונה?
וואו, אני זוכר את עצמי ממש תינוק, בגן, כיתה א', אני יש לי עוד ככה מחשבות כאלה, אבל הכל בזכות האבא, אבא יקר שלי שיזכה לחיים ארוכים, שלקח אותי ויחד עם האחים שלי גם.
כמו כולנו, כמו כולנו, תמיד האבא השם.
אז אתה מגיע ממשפחה של אוהדי הפועל פתח תקווה, שזה רק האבא?
לא, לא, שאנחנו היום מגיעים למגרש, אז מגיעים האחים, מגיעים הבני דודים, מגיעים הבן שלי, אנחנו ככה תופסים איזושהי שורה, וזה כיף. הסבא שהוא בן 75 ועד גיל 120, והאחיין הקטן שהוא בן 5, וזה פחות או יותר
יש משהו מרגש, אני עכשיו בשישי האחרון שהגעתי לאצטדיון רמת גן, הרגשתי שנכנסתי, לא היה איזה אווירה מטורפת שהולך עכשיו להיות פה איזה, לא רצים לאליפות, לא כלום, אבל זה מין כזה דייט שבועי כזה, גם שזה רגוע והיה...
חזרה ההתרגשות קצת, חזרה ההתרגשות, אפשר להרגיש את זה.
זה דרך חיים, זה משהו מעבר, זה דרך חיים, זה הביחד, זה סוג של משפחה, אתה בא לשם, יש לך חוויות, כל אחד יש לו את המקום הקבוע שלו, לא משנה.
שם אתה פורק, שם אתה מתאכזב, שם אתה שמח.
לפעמים לא זה ולא זה ולא זה.
זה עדיין כיף.
אבל אתה שם, כמו פגישה שבועית כזה, כמו פסיכולוג, כאילו, יש שם משהו קסום, ושמתי לב לזה עכשיו בשישי האחרון, שבאמת משחק שפשוט אי אפשר להגיד עליו כלום. אי אפשר להגיד עליו
כלום. יצא משהו טוב חוץ מהנקודה, אני רואה, ביום שישי, כן.
זר לא יבין את זה. אז שחר, אנחנו מכירים אותך כבר מהעונה שעברה, שם נכנסת לעניינים ולתפקידים במועדון, למי שלא יודע, הוא חבר בוועד המנהל. אז ספר לנו קודם מה התהליך שהוביל אותך לקחת אחריות ולהיכנס לתוך האש דווקא בעונה שלפי רבים הייתה הכי מתסכלת בהיסטוריה של המועדון. אנחנו זוכרים את הירידה לליגה א', תקן אותי אם אני טועה.
וואו, כן, כן, זה היה... כן, הבחירות היו ממש רגע לפני שבעצם נקבע גורלנו לרדת ליגה. למזלנו, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא היה איתנו והיה לנו הרבה מזל ונשארנו בליגה, אבל זה היה ממש רגע לפני. איך שנכנסתי למועדון, יש אנשים טובים שככה התקשרו אליי ועצרו איתי את הקשר וביקשו, אחד מהם זה דניאל היושב ראש, טל שפירה, שדיברו איתי והסבירו לי, אני לצורך העניין פחות הכרתי את האירוע הזה של הוועד המנהל. אני כן יכול להגיד שלמרות ש... דיברתי מקודם על השירות הצבאי, אז אני ב-15 שנים האחרונות גרתי בשיקונים של חיל האוויר, ולמרות הכל הייתי מגיע כל שבת למשחקים, זאת אומרת, משחק בית, הייתי צריך לנסוע שעה וחצי, הלוך שעה וחצי חזור, ולמרות הדברים האלה, הייתי מגיע למפגשי העמותה מהיום הראשון. אני זוכר שהיינו נפגשים במקלטים וככה במבואות של בניינים, והיינו מגיעים, ומאוד מאוד האמנו בדרך הזאת, ובסופו של דבר שהגיע הקריאה, אז בטח שלא יכולתי להישאר אדיש.
כמה הסתכלת באותו רגע על המצב של הקבוצה?
אני חושב שנכנסנו לוועד, פחות עניין אותנו המצב, יותר עניין אותנו איך אנחנו לוקחים את המועדון הזה יחד עם העמותה ובונים אותו מחדש, כי הבנו שצריך פה איזשהו דרך, ואני חושב שאני הגעתי לטובת הדרך הזאת, אני מאוד מקווה שאנחנו, כמובן בטח שאני לא לבד, יש לנו חברי ועד נפלאים, וטרף נדבר על זה טיפה יותר בעריכות, יש לנו מתנדבים שזה בעצם האבן החיה של המועדון הזה, מי שלא מבין את ההשפעה של המתנדבים, כולל אפילו אתה, יותם ואביב, את מה שאתם עושים פה, זה פשוט לא יסולא בפז, כי אנחנו ועד מנהל בא והולך, אבל הרוח והאנרגיות והמתנדבים, זה בעצם מה שמחזיק את המועדון הזה. ואני חושב שדווקא בעונה הזאת שנכנסנו, אני חושב שהיה ימים קשים מאוד. להיות בוועד מנהל, שהקבוצה יורדת ליגה, חוסר ודאות מוחלט, גם בהיבט המקצועי, חוסר ודאות מוחלט בהיבט הפיננסי. החשש היה שהקבוצה פשוט הולכת להתפרק. מי שלא הבין מה קרה שם, שברגע שירדנו ליגה, היינו משהו כמו בערך פלוס מינוס 100 חברי עמותה, שהכניסו משהו כמו 150 אלף שקלים, ועם זה היינו צריכים לבנות קבוצה בליגה א'. מי שלא, אני זוכר את עצמי שאנחנו עושים ככה שיחות בתוך הוועד, מאוד מאוד חרדים לגורל המועדון, מאוד מאוד חרדים לגורל העמותה, ואנחנו מבינים שאם לא יעשה מעשה, שאולי גם בהמשך נרחיב טיפה, אז המועדון הזה פשוט יעלה מהמפה.
ובתור אחד שמתנדב, הרי להיות בוועד המנהל זה התנדבות, איך אתם מתמודדים כל הזמן עם כל האש וכל הביקורות שאתם מקבלים מאוהדים, שבעצם אין לכם יותר מדי השפעה על הקטע המקצועי?
תראה, המילה אין השפעה על קטע המקצועי, צריך לסייג אותה. א', היא נכונה, בסדר, אני אומר עוד פעם, אני שנייה אסביר את למה אני מכוון. בהחלט אין לנו השפעה לקראת המקצוע, אנחנו לא מתערבים, לא מעניין אותנו לצורך העניין אם נעלה בהרכב כזה או בהרכב אחר, לא מעניין אותנו דרך אגב, שוב, אני עושה שנייה הפרדה בין כאוהד שמאוד אכפת לי,
ואני מבחינתי... כמובן שמעניין אתכם, אבל אתם פשוט יודעים להפריד ומכירים.
בדיוק. אנחנו לצורך העניין, העמותה כעמותה, אנחנו מתעסקים במסביב, וכמובן שהמסביב הזה בונה בסופו של דבר את המועדון. אנחנו נתעסק בזה שיהיה לנו ספונסרים, כי הספונסרים האלה יביאו תקציבים, שהתקציבים האלה יביאו שחקנים, ובאחר שהשחקנים יותר טובים, אז גם איכות המשחק תעלה. אנחנו מתעסקים עכשיו בקיום של העמותה, בבחירות, כדי לוודא שהכל יש לנו פה ניהול תקין. אנחנו מתעסקים, דיברת מקודם על ההתנדבות, אז אני מוביל סתם דוגמה, את הנושא של תרומה לקהילה. אנשים לא יודעים מה זה תרומה לקהילה, אפשר בחצי דקה להסביר או שנגיע לזה
בהמשך? בוודאי, בוודאי.
אז תרומה לקהילה...
אנחנו גם תכף נדבר גם על זה, אבל אתה יכול חצי דקה, כן.
אין בעיה, חצי דקה. הפועל פתח תקווה היום עושה בשבוע אחד, במשך שבוע, מימים ראשון עד יום שבת, כולל, אנחנו עושים 3.5 ימים למען הקהילה. ביום שני יש לנו את פרויקט אילי שמתאמן על המגרש בפועל פתח תקווה, עם מדהים של הפועל פתח תקווה. מי שלא מכיר פרויקט אילי, דרך אגב, הרבה הרבה בזכותו של יוגב איתך, זה אנשים, ילדים, אוטיסטים, עם צרכים כאלו ואחרים, התאגדו לקבוצה ואנחנו מארחים אותם, כולל טורניר שאירחנו. יום רביעי הקבוצה המשולבת, זה אנשים, אוהדים, אוהדים בראש ובראשונה, ביחד עם אנשים שהיא מוגבלות שכלית או מוגבלית נפשית, מתאמנים פעם בשבוע. יום חמישי, פרויקט אב ובנו על המגרש, אבות ובנים על המגרש, זה פרויקט ייחודי שפתחנו אותו, לצורך העניין, אוהדי הפועל פתח תקווה יחד עם הילדים שלהם בשביל לייצר זמן איכות, ומעבר לזה, התמיכה שלנו בקבוצה המשולבת, כדי שיבואו למגרשים, למשחקים של הבוגרת, ולכן אמרתי 3.5 ימים. זה קורה על בסיס שבועי. כל שבוע ושבוע, 3.5 ימים, אנחנו תורמים לקהילה. מעבר לדברים האלה, חלוקת מנות מזון בחגי תשרי, איסוף בגדים בחורף, הנה אנחנו עכשיו אותו גם נצא רגע לפני פורים, נעשה גם פעילות בקהילה ביחד עם הקבוצה הבוגרת, ואנחנו מאוד מאמינים בדרך הזאת, כי אתה לוקח פה את שתי הדברים שאתה הכי אוהב בעולם, א', זה כמובן ערך הנתינה, יחד עם הפועל פתח תקווה, ושזה בא ביחד, זה באמת דברים שעושים. עכשיו בואו, אני מניח שהעוד הסביר ישאל, מה עכשיו קשור הפועל פתח תקווה לתרומה בקהילה? אז אני יכול להגיד שדרך התרומה לקהילה, אנחנו פותחים המון 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 דלתות אצל ספונסרים. וכמו שהסברתי מקודם, זה אותם ספונסרים שמתחברים לקהילה, פחות מתחברים דרך אגב לכדורגל. יש לנו ספונסרים שזה לא מעניין אותם בכלל לכדורגל, אבל ברגע שהם שומעים דברים טובים על המועדון, כולל תרומה לקהילה, לצורך העניין הם מגדילים את ההקצבות, מגדילים את התרומות, וכמו שהסברתי בתחילת דבריי, זה אותם תרומות שיעזרו לנו להתרומם, שיעזרו לנו להביא סגל שחקנים טוב יותר, ולהציל את המקום הזה, את המועדון למקום שאנחנו כל כך רוצים להגיע אליו.
אתה יכול לנקוב בכמה דוגמאות של כסף שהגיע בזכות ה...
אני לא אנקוב בסכומים, כי אני מניח ש...
לא בסכומים.
לא בסכומים. חברת אלצ'ולר שחם, שהיום היא הספונסר הראשי של הקבוצה המשולבת, הגיעה אך ורק בגלל הקבוצה המשולבת. היה לנו אירוע שעשינו עם חברת אליין, למי שמכיר, חברת אליין גם תרמה סכום כזה או אחר, ומעבר לזה, גם אבי, המנכ״ל שלנו, שהוא הולך לפגישות כאלו ואחרות, שגם הייתי נוכח ביניהם ספונסרים, חלק מהשיח זה להציג ממש בכמה דקות טובות, להציג את הנושא של התרומה לקהילה. חבר'ה, זה שמה, אנחנו נרצה או לא, זה חלק מהאירוע הזה.
זה בדיוק הדברים ש... מבדילים בין קבוצה קטנה למועדון גדול.
משפחה.
ממש.
אני רואה את זה ממש כמשפחה.
אנשים לא מבינים את החשיבות של התרומה לקהילה. אז בהקשר הזה, אם כבר דיברנו על תפקודי הוועד המנהל, תן לנו ממש ככה בקצרה, לא הקלטנו כבר שנתיים והמון דברים השתנו במועדון, מי כרגע בוועד המנהל וכל אחד בערך מה תפקידו.
אוקיי.
אנחנו ממש בקצרה.
אז קודם כל נתחיל כמובן ביושב ראש הוועד, דניאל איצקוביץ', הוא לצורך העניין גם חלק מקבוצת הניהול של הפועל פתח תקווה, איש יקר, אוהד הפועל, כמובן כולם אנשים יקרים, כולם אוהדי הפועל פתח תקווה מהיום הראשון.
במיוחד שחר היקר.
כולם, לא, אני לא נוקב שמות, אבל ברגע של רצינות, דניאל הוא יושב ראש, הוא מוביל אותנו בצורה יפהפייה, יאמר לזכותו שהוא דוגל בשיטה של מה שנקרא של שיתוף, של התייעצות, הוא מאוד מחבר אותנו, את אנשי הוועד. אני חושב שזה משהו שהוא מאוד מאוד חזק, וזה גם גורם לנו לעבוד כמקשה אחת. הזכרתי מקודם בחצי מילה על קבוצת הניהול, אז אני אסביר שנייה. הבקרה, היכולת שלנו כעמותה, לוודא שהמועדון הולך למקומות שאנחנו רוצים שהוא באמת הוא ילך לשם, שזה יכול להיות גם בנושא של מחלקת הנוער, גם בנושא התקציבי, גם בנושא הקבוצה הבוגרת, זה להיות חלק מקבוצת הניהול שהיא בעצם מנהלת את המועדון. ולפי
מה, רגע, אבל בוא נלך רגע יותר, כן. מגיע למועדון, מה אתה עושה? מה הוועד עושה? מה דניאל מגיע למועדון ועושה?
אז עוד פעם, לכל אחד יש את התפקיד שלו, לכל אחד יש את הנישה שלו, אז אולי ברשותכם אני אעבור שנייה על כל בעלי התפקידים, ולאחר מכן נצלו טיפה יותר לעומק. דניאל הסברתי, יושב ראש, וגם חלק מקבוצת הניהול. יש לנו את טל שפירה, טל שפירה אחראי על כל נושא הספונסרים, כל נושא של הגיוס כספים, כל נושא של הקשר מול מועדון הזהב. מעבר לזה, טל הוא כבר בשנה, אני חושב השנה השלישית שלו, שהוא כבר השנה השנייה, והשנה, הוא מסיים את השנה השנייה בוועד המנהל, מביא איתו המון
שלוש שנים, נכון, אם אני לא טועה?
אפשר עד שלוש שנים, ולאחר מכן לצאת לפגרה, מה שנקרא, של שנתיים. אם אתה עושה שנתיים בוועד, אתה צריך אחרי זה לצאת לפגרה של שנה אחת, זה פחות או יותר. כמובן, זה הכל, זה נגזרת של חוקי העמותה. יחד איתנו יש את רועי פרי. רועי פרי הוא בעצם המזכיר של של העמותה, הוא מה שנקרא זיכרון הארגוני, כל הנהלים, כל הנושא של הסיכומים, כל הנושא של הדיונים כאלו ואחרים, הוא אחראי על התיעוד שלהם, הוא אחראי להוציא את המטלות, לתזכר, חלק מאוד מאוד חשוב. מעבר לזה, הוא גם הנציג שלנו בנושא של מחלקת הנוער, מאוד מאוד מעורב במה שקורה שם, כל שבת נמצא במגרשים בסירקין, עושה עבודת קודש. יחד איתם יש לנו את גל רזינסקי. גל, אני מניח שלא מעט מכירים אותו מהחזית הכחולה, מכירים אותו בעיקר עם הפנים, כי הוא עם הפנים אל הקהל כל הזמן.
האיש שלא ראה גול מימה.
האיש שלא היה מתוסכל מימה.
אני גם לא יודע אם הוא בכלל יודע באיזה צבע אנחנו, אבל את זה נשים שנייה בצד. אז גל הוא עורך דין בעיסוקו, בהכשרתו, ולצורך העניין הוא נותן לנו גם ייעוץ משפטי, אבל מעבר לזה הוא לקח את כל התחום הפיננסי, הוא עובד ביחד עם, עם כל הרואי חשבון של העמותה והכל מנהל את האירוע הזה. אני מזכיר שוב שלנו כעמותה אסור לנו להיכנס למינוס, ואנחנו צריכים לעשות את הבקרות האלה בתהליך באורך כל השנה בכדי לוודא שבאמת אנחנו עומדים בזה.
תראו, איך אני... זה נראה בינתיים?
אני חושב שזה נראה טוב. אנחנו חמישה אנשים בסך הכל, בסדר? חמש חברי ועד. לצורך העניין, החלנו להיות גם שבעה, אבל זה חמש שעושים טוב. היה לנו כל מיני פחות מועמדים שהגיעו לוועד, מי שזוכר בבחירות שהיו, ואת שימון בן שושן היקר, שעזב אותנו תוך כדי תנועה מסיבותיו האישיות. אבל חמישה אנשים שבאמת עושים כל מה שאנחנו יכולים, נפגשים על בסיס שבועי. בוא נלך אולי ככה ברמת הפרקטיקה. אחת לשבוע אנחנו עושים שיחות. מעבר לזה, קבוצת הוואטסאפ מאוד 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 פעילה, ברמה ממש יומית, על פי צור אורך בעיתות משבר וכאלו, נפגשים גם על בסיס היומים צריך, ככה זה גם היה בימים כאלה, משקיעים בזה ממש את נשמתנו.
כרגע, יש גירעון למועדון?
יש גירעון למועדון, הציגו את זה, אני חושב, באספה האחרונה. הגירעון הזה נובע גם מכל מיני, בסוף זה קבוצת כדורגל, צריך לזכור שאנחנו בונים תחזית בתחילת השנה, לצורך העניין, התחזית הזאת מבוססת על הכנסות מכרטיסים, על הכנסות ממחלקת הנוער וכאלו, וזה לא דברים כמו, זאת אומרת, אין לך כסף חי מתחילת הדרך. ברגע שחלק מהכספים לא מגיעים, סתם דוגמה, ניקח את עיריית פתח תקווה, שאכן נותן את תחום מסוים, אבל אם התרומה הזאת לא מגיעה בזמן מסוים, אז לצורך העניין אתה נכנס פה לקשיים נזילות, קשיי נזילות, אבל, וזה אבל גדול, אנחנו נמצאים במצב הרבה יותר טוב ממה שהתחלנו את השנה, והערכה שלנו שאנחנו הולכים וסוגרים את הגרון הזה משנה לשנה. ואני חושב שאם גם דיברנו מקודם על התרומה לקהילה ועל חיבור של ספונסרים, אז אם אנחנו צריכים להבין שנייה את החשיבות, אז זה מה שגם עוזר לנו לסגור את הגירעון. כל ספונסר שאנחנו מביאים עוזר לנו, כל חבר עמותה שמצטרף עוזר לנו, וזה בעצם המקום גם לקרוא לכולם לקחת את להיות חלק מהתהליך הזה.
יפה, החכמנו. אז בוא נדבר קצת על העונה הנוכחית, ככה אחרי שעשינו סיכום של כל העניין של הוועד המנהל. אז בעצם עד אמצע אוגוסט, הפועל פתח תקווה הייתה אמורה לשחק בליגה א'. בוא קצת שתף אותנו בתחושות, במועדון, מה קורה שם ברגע שאנחנו מבינים שאנחנו הולכים לקראת ליגה א'.
וואו, זה היה באמת אירוע. הזכרתי מקודם שהיינו בקופה משהו כמו 150 אלף שקלים, ו-150 אלף שקלים, לא רק שאנחנו צריכים לפתוח קבוצה בליגה א', אנחנו צריכים גם לעמוד בציפיות האוהדים, שמבחינתם אנחנו כבר עולים במחזור עשירי ובהפרש שערים של 10-0 כל משחק.
שאגב, למזלנו שלא ירדנו, כי טבריה, שמעתי, מטיילת בליגה לאומית.
אנחנו חושבים שליגה א' זה כנראה זה, אבל אפשר גם לראות בימי שישי, לראות את הרמה, לראות את המלחמה, שוברים שם רגליים, זה לא טיול בכלל.
אתם האמנתם שהפועל פתח תקווה מסוגלת לרדת לליגה א' עד המחזור האחרון?
לא, אני חושב שלא היה עוד אחד ביקום הזה שאני חושב שחשב שזה יקרה. גם אם בתוך תוכנו יחשבנו שיש את הסיכוי הזה, אבל הרגש והלב והנשמה אמר לנו שזה לא יכול לקרות. אני חושב שהיה שם ככה, גם פתחנו, אם נחזור טיפה לעונה הקודמת, היה איזשהו רצף משחקים טוב עם קלים מסבן, היה לנו גם משחקים שניצחנו במזל, כמו כפר שלם.
הפיחו תקווה,
וככה הגיע המשחק.
כפר שלם.
הגיע ההפסד לאום אל-פחם בחוץ, ולאחר מכן כבר נכנסנו לאיזשהו מעגל. עדיין נאמנו עד הרגע האחרון, אני עד עכשיו זוכר את השריקת סיום באפולה, נגד אפולה, עד עכשיו אני לא מאמין שזה היה. זה היה ממש טראומה.
מזל שזה כבר מאחורינו, ואנחנו במקום אחר לגמרי.
אני רוצה לדבר, בוא נדבר על פתיחת העונה. אתה יודע מה, לפני זה, אביב, מה אתה חושב על הסגל שיש לנו עכשיו, על בניית הסגל?
אני חושב שהסגל שלנו די מאוזן, בסופו של דבר. אני לא חושב שזה כמו שאומרים שהקבוצה הוכנה לליגה א', אומנם זה נכון, היום תעבור שחקן שחקן, אני ממש לא חושב שהקבוצה שלנו שווה לליגה א', נהפוך הוא, הסגל שווה לדעתי פלייאוף עליון ומעלה, אולי עוד איזה חיזוק נקודתי שתיים, ואתה יכול לראות את זה שעל כל שחקן יש לך מחליף לא פחות ראוי, אם זה בהגנה, אם זה בקישור, אם זה בהתקפה, ופה הקרדיט לאופר. הקרדיט לאופר בנה פה קבוצה שיכולה להתחרות עם כל קבוצה בליגה הזאת, וראינו את זה גם, שניצחנו כמעט את כל קבוצות הצמרת. אבל הבעיה בסגל הזה שהיציבות, אנחנו לא מספיק יציבים, העונה.
אני חושב שזה גם מעבר למילה יציבות, אני חושב שהמילה יציבות היא פחות מתאימה, היא אומנם היא קיימת שם, כי באמת אנחנו לא מנצחים, אבל כן אפשר לראות שלאורך מרבית המשחקים, אנחנו שלטנו יותר בכדור, החזקנו יותר בכדור, אני חושב שהבעיה שלנו זה איכות בהתקפה.
איכות בהתקפה.
זה גם משהו שאופר בעצמו אומר.
כן. רוב האוהדים חשבו, היו בטוחים שיוחתם חלוץ בינואר, כי זה כל מי שרואה קצת כדורגל מבין שזה מה שהיה חסר למועדון. לצערנו זה לא יצא לפועל, ואופר מאמין בסגל הזה, ומאמין שהסגל הזה יכול להמשיך עד הסוף. אם אתה שואל אותי, אם היו מחתימים ממש את החלוץ הגיים צ'יינג'ר הזה, היית יכול לדבר אפילו יותר גבוה רק להגיע לפלייאוף עליון.
חשוב להבין שאופר גם שהגיע בקיץ, לא אמרו לו, בוא תבנה את קבוצה, יש לך כסף, יש לך ככה איקס תקציב, אתה יכול לרוץ.
התקציב נבנה תוך כדי תנועה, זה נכון.
שזה מאוד 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 מקשה על התהליך של בניית סגל, תסכים איתי שחר.
בוודאי, בוודאי, זה נושא שהוא בעייתי ואפשר להרחיב עליו.
איך אופר כאילו ניהל את הסיפור הזה מבחינת, איך הוא בנה את הסגל שכל שנייה אומרים לו, אוקיי, יש לך עוד איזה כמה אלפים.
אופר יאמר לזכותו שמהיום הראשון שהוא נחת במועדון, אפשר להגיד עליו שני דברים. א', הוא מאוד מאוד אוהב את המועדון והוא מעריך. הוא מעריך אותו בגלל הקהל, בגלל העוצמה של הקהל, והוא מבין שהגיע למועדון אחר בכדורגל הישראלי. צריך להגיד על זה, אופר רצה להגיע לפה, גם במחיר של הצעות אחרות שהיו לו אפילו ביותר כסף, אבל למרות הכל הוא שם בצד והגיע לפה. הדבר השני פה, בתהליך הבנייה, יאמר לזכותו שהוא עבד וצמוד עם אבי יחיל, המנכ״ל שלנו, הבינו בדיוק באיזה מקומות הוא נמצא, הוא סיפר לנו גם כל מיני תהליכים כאלו ואחרים של מסע ומתן מול שחקנים ואיך הוא ניסה ככה לכופף אותם. מה שהביא אותנו בסוף זה השם הפועל פתח תקווה. אמנם אנחנו כקבוצה, ההישגים הם לא, זאת אומרת, אנחנו ככה, השם שלנו עדיין זה שם של מועדון גדול, אבל ההישגים היו פחות טובים בשנים האחרונות, ולמרות הכל שחקנים הסכימו לבוא לפה, שילוב של אופר ושילוב של הפועל פתח תקווה.
והקהל.
והקהל, בוודאי, שאני אומר הפועל פתח תקווה, זה קודם כל
הקהל. אני אשאל אותך שאלה בתור אוהד, לא בתור חבר ועד. כן. שאלה שהרבה,
אתה מקשה עליי,
הרבה אוהדים שואלים. מה אתה חושב על המערך של אופר?
וואו, תראו.
אתה רואה את מהיציאה.
אני אמרתי לכם מקודם, שגם שהייתי בפול פתח תיק, והייתי קשר אחורי בבלם. אני מאוד מאמין במשחק ההגנתי.
אתה חושב שיש לנו את הכלים המתאימים לשחק במערך הזה? שאל את זה ככה?
אני חושב שאם אנחנו סומכים על אופר, שהוא בנה לנו קבוצה, אני חושב שהמטרה שלו זה לשים אותנו בפלייאוף העליון. נקודה. אם הוא ישים אותנו בפלייאוף העליון, מבחינתי פחות מעניין אותי אם הוא שיחק עם עוד חלוץ בלמעלה או חלוץ למטה, אני יכול כן להגיד שאם היה חלוץ, דיברנו דרך אגב מקודם על ינואר, אני חושב שלא הגיע, זה גם אחד הסיבות שלא הגיע, זה בעניינים תקציביים, אולי נרחיב את זה טיפה לאחר מכן, אבל אם היה לנו עוד חלוץ, אני חושב שהיה לו יותר אפשרויות. אנחנו דיברנו גם עם אופר כמה פעמים במהלך השנה, גם באספות, באספות ועד, וגם ככה בשיחות אחד על אחד שראינו אותו, לא משהו רשמי, אבל כל פעם הוא חזר על זה שחסר לו את החלוץ הזה שיעשה את ההבדל. הוא מאוד מאמין בסגל שקיים, אבל לדבריו, אם היה עוד חלוץ, סתם דוגמה, אז היינו יכולים לשחק עם שחקני כנף, סתם דוגמה, אותו, אני מדבר עכשיו כאוהד, לא כחבר ועד, לא לצטט אותי, כאוהד בלבד, ולצורך העניין, אוניקאצ'י או זיקרי היו יכולים לשחק באגף עם חלוץ שנמצא בשפיץ, ואני חושב שאז גם הביצועים היו טובים יותר. אבל באותה נשימה, שוב, דיברנו על המצב הכלכלי, דיברנו בסופו של דבר על היכולת שאנחנו, יש לנו מוגבלות כזאת או אחרת בנושא הפיננסי, ולכן זה מה יש. אם זה מה יש, אני מאוד מאוד מאמין, אני חושב שאני נותן את הקרדיט לאופר.
בסוף אני רוצה רגע לחבר את מי שככה פחות מבין, יש לנו בסוף שלושה בלמים, אנחנו משחקים בשיטת שלושה בלמים. אביב, אתה רוצה להרחיב טיפה על השיטה של אופר העונה?
כן, המערך של אופר העונה הוא חמש...
מה כולם מדברים? למה המערך הזה כזה ככה וככה?
5-3-2, כשכל משחק אנחנו עולים עם שלושה בלמים, שתי מגנים שהם בעצם יותר קיצוניים, במערך כן. של שלושה בלמים, אז המגנים רוב הזמן למעלה. אני אישית לא חושב שהסגל שלנו מתאים למערך הזה.
מה אתה חושב?
אתה צריך שתי מגנים שקודם כל יש להם כושר ל-90 דקות לעלות, לרדת, כחלון. לעלות. ויקי כחלון נגיע לא בכושר מי יודע מה, תשכח שהוא כמעט חצי שנה לא היה שחקן הרכב בנוף הגליל.
שהוא שדרג אותנו בכמה
הוא שדרג אותנו משמעותית.
עם הטאט שלו.
הוא שדרג אותנו משמעותית, אבל מאז שהוא הגיע, אני חושב שהוא שיחק 4 משחקים, ומתוכם 3 כמחליף. אם אני לא טועה. אביב סלם, נכון, אומנם הוא לדעתי שחקן מצוין, אבל אתה רואה שבתור מגן, זה לא זה. התקפה הוא יודע מצוין, הגנה, קצת פחות. אבל מה שלי הפריע, דווקא במשחק האחרון נגד הפועל רמת גן, שברגע שאתה משחק במערך של 5 בהגנה, 3 בקישור, זאת אומרת שהאמצע שלך נורא פרוץ. וראינו את זה שכל כדור שנפלט, אם זה מקרן, אם זה מהתקפה מפרצת, תמיד זה נוחת אצל היריב. עכשיו, אם אתה רואה שלא הולך דרך האגפים, כמו במשחק האחרון נגד הפועל רמת גן, אני חושב שכן ראוי וצריך לשנות, אולי להוסיף עוד איזה קשר לאמצע, כדי קצת לעבות את האמצע, ולא חסרים כלים, יש לנו המון קשר, יש לך את רבינוביץ', יש לך את ירדן כהן ודוידו.
אני חושב שהם נכנסו, אבל אני לא...
לא ביחד.
לא ביחד.
לא ביחד. זה היה חילוף עמדה על עמדה, בסופו של דבר.
אני רואה, אני לא יודע למה זה מתפספס, אבל אני רואה המון כישרון אצל נקשרי. מהצדדי המון יצירתיות.
אופר לא סופר אותו משום מה.
המון תעוזה, המון דריבלים, המון... זה מה שאתה צריך בסוף שהם קבוצות באות, והמשחקים האפורים האלה, משחקי החפירות, כמו שיש לנו לא מעט בליגה הזאת.
אני מסכים. כן, אני משום מה אופר לא... אופר פחות...
תמיד שהוא משחק, אני רואה משהו מהצד שלו, ויש שם, הוא עושה צרות בצד שלו. אין ספק.
אבל זה כבר החלטות מקצועיות של אופר. אתה יודע, אנחנו לא נמצאים באימונים ביומיום, אתה לא יודע מי טוב, מי לא טוב, מי נותן את האקסטרה באימונים, מי פחות משקיע באימונים. בעניין הזה אני אתן את הקרדיט. בחיים אני לא אבוא והתלונן על שחקן כזה או אחר ששותף, אני דיברתי נטו על מערך, על שיטה שהולכת איתך כל העונה, אלא אם כן אתה נכנס לפיגור בדקות האחרונות, ואז אולי... אפשר לוותר על בלם, וזה בדרך כלל לרוב מה שהוא עושה.
אבל גם בקובע של אוהד, צריך לזכור שנגד הפועל רמת גן, לצערי אני אומר, לא מעט שחקנים היו מתחת לרמה שלהם. זאת אומרת, אם אני ככה מסתכל על זיקרי ועל יוניקאצ'י ועל דוידוב שמוד מאוד ניסה, אני חושב שיותר מדי שחקנים היו מתחת לרמה שלהם, ההגנה הייתה סבירה.
אני חושב שהפועל רמת גן לא היוו באמת יריב. לא היוו, הם הגיעו אולי להזדמנות אחת, בדקה 94 שם, לא היוו יריב. אני חושב שהם קצת יותר תעוזה וקצת יותר אומץ. היינו יכולים לנצח את המשחק הזה, קצת יותר כלים התקפיים, לצערי זה היה נראה שאופר סבבה לו עם הטקו.
אל תשכח שהטקו הזה גם אבל הגיע אחרי תבוסה 3-0 לכפר קאסם.
נכון, הוא גם אמר את זה ברעיון שהוא לא רוצה שיתפתח פה איזה כדור שלג. אני קשה לי להבין את זה, כי בסך הכל עשית הפסד אחד, נגד הקבוצה הכי טובה אולי בליגה היום, שזה כפר קאסם. אז הייתה ירידת מתח אחרי אקו. בסדר.
כן, אבל יש להפסיד ויש להפסיד. בוא נגיד שנגד כפר קאסם הייתה קבוצה אחת על המגרש. לא ראיתי כלום מהפועל, הם ביטלו אותנו לגמרי.
אני מסכים, אבל מצד שני הגעת 3 ימים אחרי, שבוע אחרי זה נגד הפועל רמת גן. לא, אחרי המשחק נגד כפר קאסם, הגעת למשחק נגד הפועל רמת גן, שלא באמת היוו יריב. הם היו חלשים להחריד. אולי יותר ממך. אז זה מה שאני אומר, אולי עם קצת יותר כלים התקפיים, אולי קצת תעוזה, אולי יותר קצת לנסות להכריע את המשחק, גם היית מצליח. אבל זה היה נראה כאילו שגם ראית, כל החילופים לא היו שינוי מערך. היה חילוף עמדה על עמדה בדיוק. קשר אחורי יצא, קשר אחורי נכנס. חלוץ יצא, חלוץ נכנס. מגן יצא, מגן נכנס.
אני חושב שבמשחקים כמו אלה, שקבוצות, שהמשחק עומד, יש חשיבות קריטית, וגם העלינו על זה פוסט לפני שבוע, יש חשיבות קריטית למצבים הנייחים. חייבים לעבוד למצבים נייחים. שחר, אתה מסכים איתי?
כן, כן, בוודאי. היום מצבים נייחים בכדורגל המודרני, זה לא מעט גולים. אני חושב שכולנו כאוהדים מסכימים, שאני לא זוכרים כמה פעמים ראינו גול מקרן, או ששני למט, אולי גיא צרפתי בתקופתו, או סוכונה שטיפה בעד פעם בי, שראינו פה באמת שחקן. אני חושב שגיא צרפתי, הרי שאנחנו זוכרים אותו בגלל הדברים האלה.
מנור חסן גם.
מנור חסן, בהחלט. זה דברים שחסרים לנו, שאין לנו את הערך המוסף הזה. אם אני סתם דוגמה משווה לשחקנים כמו מהרן רדי, או שאתה יודע שיש ביתה, אז אתה יודע שיש לך על מי לסמוך. אבל אולי, אולי גם אני מניח שאופי רואה את הדברים האלה, הוא גם מנסה לעשות כל מיני תרגילים בקרנות.
למרות שאם אנחנו מסתכלים ביחס לכמות השערים שהפקנו, כן, שאני חושב אם אני לא טועה, הפקנו 24 גולים העונה, הפקנו די הרבה העונה במצבים נייחים, אני יכול ככה לזרוק לך מהראש את השער של ניר שרון נגד הפועל רעננה, את הגול של רוי זיקרי נגד כפר סבא, שכביכול אולי פישלר נגע בכדור, אולי לא.
אוקיי.
את הגול של פישלר מהקרן נגד רמת השרון.
אני חושב מה שיותר מדבר.
את הפנדל שקיבלנו נגד אקו.
בעיטה לחיבור מ-20 מטר שבלי פישלר.
אני מדבר גם על קרנות.
על זה משהו אחר. את הבעיטה, את הגול של פישלר נגד רמת השרון שצמצמנו ל-2-1, זה גם הגיע מקרן. הפנדל שקיבלנו נגד אקו, גם כן הגיע אחרי קרן, נגיעת יד. אפשר לעבוד על זה, אבל אני לא חושב שזה העקב הכי שלנו.
אני חושב שיש מקום לעבודה, ובמקום שאין כדורגל, אתה חייב לבנות על הנייחים.
אין ספק.
דיברנו על בר שבע, אז בפוסט כתבתי על בר שבע, שבאמת, בלי מצבים נייחים, היום הם מועמדת לירידה.
נכון.
שזה מטורף, כמה יש לזה כוח בכדורגל, וכמה שחשוב לעבוד על זה, בעיקר בליגה כזאת, שלא תמיד יש כדורגל, לא תמיד קבוצות באות לשחק, לא תמיד באות לתקוף.
קל בחומר, זה שובר שוויון, אתה שם גול ועכשיו הקבוצה השנייה פותחת, כן לברירה, וזה משנה משחק.
שזה, בוא, רציתי גם כבר להתעכב גם על הנושא הזה, במשחקים האחרונים קרה לנו 3 פעמים, אם אני לא טועה, ספגנו גול ב10 דקות הראשונות. כן. עכשיו, בליגה הזאת, אני תמיד אמרתי את זה, בליגה הזאת אסור לך לספוג גול ראשון, כי אתה יודע מה זה הליגה הזאת, אחרי זה קבוצות נשכבות ונפצעות ומבזבזות זמן ולך תרדוף. לפעמים זה עובד, לפעמים לא. עכשיו, אני רואה אצל אופר שיש לו מין שיטה כזאת שהוא מחצית ראשונה מנסה לסגור, לשחק קצת יותר הגנתי, להגיע למשחק, למחצית ב-0-0, ומחצית שנייה להכריע. עכשיו, בהנחה ואתה סופק את הגול המוקדם הזה, זה לא תמיד עובד. אז אתה משיג טקו נגד אחי נצרת, מהפך אירוי נגד הפועל אקו, אבל אתה רואה את זה כאילו שזה שיטת משחק שאתה מסכים איתה?
אז שוב, אנחנו פה נכנסים פה לאיזושהי תפיסה. ברמה עקרונית, אני חושב שמי שבאמת שמע את אופר בכנס בתחילת שנה, הוא בא ואמר שאם לצורך העניין אנחנו לא נספוג שערים כל השנה, אנחנו גם לא נרד ליגה. זאת אומרת, התפיסה כתפיסה בליגה הזאת, אם כמה שתספוג יותר פחות, קבוצה שסופגת הכי פחות, לא יורדת ליגה בהכרח, וזה מגיע אחרי הטראומה של שנה שעברה. צריך לזכור שתמיד, תמיד ברקע, הקבוצה נבנתה על בסיס הטראומה. לצורך העניין, אני חושב שדיברת פה על הדקות הראשונות, אני מזכיר שכמה משחקים לפני זה, קיבלנו בעיקר, בפתיחת המחצית השנייה. שם, נכון, דרך אגב, נכון. עשינו שינוי משמעותי, וזה כבר לא קורה. עכשיו אנחנו מקבלים במחצית הראשונה. גם על זה, דרך אגב, דיברנו עם אופר, היה לנו איזשהו שיחה איתו שהוא ככה הגיע לקבוצה המשולבת, הוא גם הסביר שהוא והצוות שלו עובדים על זה מאוד מאוד קשה, זה משהו שהוא לא מוסבר, מדברים על זה הרבה מאוד עם השחקנים, והנה לראיה דווקא המשחק האחרון שסך הכל היה בסדר נרמת גן, ונקווה שיהיה לזה המשכיות, אבל שוב, זה המתודיקה של אופר, לא נספוג שערים, גם לא נרד ליגה, לשם זה מחותר, עוד פעם, תוך כדי העונה, כמובן שכולם רוצים לעלות ליגה, אבל קודם כל המטרה היא להתבסס בפלייאוף העליון.
בוא רגע, יש כאלה שיגידו שאופר צריך ללכת הביתה, לתלות את הסטופר מה שנקרא, בשפה של היציע, אופר תתפטר.
אופר תתעורר, גם זה.
אופר תתעורר. עכשיו מצד אחד יש לא מעט דקות העונה שהפועל לא משחק את כדורגל, בעיקר במחצית הראשונה לאורך העונה. אתה יודע אם יש איזשהו מין הוראה לא לשחק כדורגל במחצית הראשונה,
לא.
שזה פשוט נגרר ככה?
פשוט נגרר. תראו, אבל צריך גם לזכור שבליגה הזאת, לצורך העניין, זה לא משנה מי פותח למשחק.
כלומר, לשמור כוח לדקות הסיום.
בדיוק, משנה מי מסיים. אני חושב שאתה שם שחקנים, לא דיברנו על זה, אומנם לא הגיע חלוץ, אבל הגיע שחקן שהוא מאוד מאוד משמעותי בחלק העליון, שזה דוידו וזה עוז פרץ. זה שחקנים שהם יכולים להיות
פעלתנים.
פעלתנים מאוד, מהירים מאוד,
זריזים. עוז מעולה.
יש להם גם ניסיון שהם מביאים אותם, שיחקו בליגות האלה, הם מכירים בדיוק לקראת מה הם הולכים, ואופר מאמין שלצורך העניין סוג של משחק רפירות, וזה בסדר, שוב אני אומר, אני יכול להסכים או לא להסכים, אבל הנה, הוא הביא אותנו מרחק נגיעה מעליית ליגה, אמנם נכון, אנחנו גם מרחק מירידה, אבל מה שלא קרה בשנים האחרונות, צריך לזכור שחמש שנים האחרונות, אנחנו לא נמצאים בפלייאוף העליון. בסדר, זה הוכחות, אנחנו שוב, הפועל פתח תקווה הגדולה, הפועל פתח תקווה שכולנו מתגעים, אבל חמש שנים האחרונות אנחנו בפלייאוף תחתון, והנה מגיע אופר שמשנה את ה-DNA, מנצח לנו משחקים גם בדקה ה-90, מה שלא קרה בעבר.
חמש משחקים העונה ניצחנו
בדקה ה-90. זה יאמר לזכותו, אז עכשיו אוקיי, אז יחד עם הדברים האלה היותר טובים שהוא מביא, יש לו את הנושא הזה של המשחק ההגנתי, אז אני חושב ששוב, זה חלק מתפיסה.
אבל אתה לא חושב שהסגל הזה, אז נכון, לבננו לליגה א' וכן, אבל אתה לא חושב שהסגל הזה אולי שווה קצת יותר, עם קצת יותר תעוזה אולי?
תראה, אתה אומר הסגל הזה, אבל צריך לזכור, דודו הגיע לאחרונה, אוז פרץ הגיע לאחרונה, ויקי כחלון הגיע לאחרונה, ואלה שחקנים שטיפה...
אני מדבר כן אחרי החיזוקים בינואר,
אוקיי,
הסגל
אם,
כרגע
אם הגיעו החל מינואר, אז אני חושב ששוב, צריך לחכות טיפה שעוד פעם ויקי ייכנס לכושר, ודודו שכבר ייכנס יותר לכושר, עוז טיפה יותר לכושר, ואני בהחלט מאמין שדווקא בעזרת השם שנהיה גם הפלייאוף העליון, וככה זה אמור להיות, אנחנו נראה את הקבוצה משוחררת, משחקת כדורגל הרבה יותר יפה, שווה עין, אני מאוד מאמין שנגיע לשם וגם נעשה תוצאות.
אתם יודעים מה הביל אותי? הביל אותי לראות, היינו שיקורים מאוד אחרי אקו, אחרי המשחק מול אקו, והבעיל אותי לראות מאוד קבוצה שהולכת לעלות ליגה, ככל הנראה, הפועל כפר קסם.
כפר קסם.
הפועל, מכבי.
עירוני.
עירוני.
עירוני
כפר קסם. קבוצה שמועמדת לעלות ליגה, עשתה לנו בית ספר. כאילו, אני ראיתי את המשחק, אנחנו לא שם.
אני חושב שרגע, אנחנו טיפה מחמירים עם הפועל פתח תקווה, לא שאני מגן על ההפסד, אני גם הייתי במשחק ויצאתי מושפל, זאת המילה, מושפל, אין משהו אחר, אבל, וזה אבל גדול.
דרבי של לפני שנתיים.
אנחנו בלי דניאל וטורי ובלי חיים מצרין, שלצורך העניין זה שתי שחקנים משמעותיים מאוד, שלאורך כל העונה הם היו חלק מהגנה, וצריך לזכור שגם ויקי כחלון, במשחק הזה שיחק לראשונה בהרכב של הפועל פתח תקווה. זאת אומרת, מתוך חמישה שחקני הגנה, אנחנו החלפנו שלושה מהם, ופעם ראשונה משחקים נגד כפר קסם, שלא צריך לזלזל בה, כפר קסם.
אני חושב גם שאל תשכח שהמשחק נגד כפר קסם הגיע שלושה ימים אחרי המשחק נגד אקו, ששיחקת שם למעלה מחצי שעה בתשעה שחקנים, השחקנים שם השקיעו.
ובכל זאת כזה...
אני לקחתי קשה את ההפסד, אבל אני חושב שאפשר לסלוח.
לא, אבל אומרים, עדיף להפסיד פעם אחת 3-0.
מאשר 3-1-0.
בדיוק, אז הפסדנו, זהו, עכשיו ההמשכיות.
המשחק הזה ממש מאחורינו.
משחק קשה.
שחר, הזכרת מקודם את חיים מצרין. חיים מצרין, יש עליו ביקורות טובות ורעות. אני הבנתי שיש לו כוח בקבוצה שהוא מין...
בחדר הלבשה.
בחדר הלבשה, נכון.
אז זהו, אני לא נמצא. אני חייב לספר לכם סיפור על חיים מצרין. יש לכם חצי דקה?
יש לנו גם דקה וחצי.
יפה. בני יהודה, תחילת העונה. אתם זוכרים את המשחק הזה? אולי אחד המשחקים באמת ההירואים שלנו.
המשחקים שהוציאו הרבה אוהדים החוצה.
דקה, איזה דקה ירדן כהן שם את הגול? בפנדל, דקה 89-90,
משהו כזה.
אני מציע לכל אוהדי הפועל פתח תקווה, לקחת את הסרטון הזה של הגול, ולראות לאיפה חיים מצרין רץ בשער. אני יכול להגיד לכם ש-99.9 מהשחקנים, וזה כולם רצים לקהל, ורק חיים מצרין רץ, ולאיפה הוא הלך? אתם גם לא יודעים, נכון? אז אתם אחרי זה, בסוף התוכנית פה,
הלך לקהל של בני יהודה, עשה להם שקט?
הוא הלך ועמד על עיגול האמצע.
כשכולם, למי שלא יודע, יש חוק כזה שאם כל השחקנים עומדים מחוץ, מחוץ לקווים, כל השחקנים, הקבוצה היריבה יכולה לחדש את המשחק אחרי גול.
הלך לעמוד שם, בכדי שהקבוצה השנייה לא תתחיל את המשחק.
מה אתה אומר?
זה חיים מצרין. עכשיו, מי שמבין טיפה כדורגל, שהוא לא מזלזל באף אחד, צריך להבין שמה שהוא עשה פה זה מראה על מנהיגות, זה מראה על משהו אחר.
אחריות.
אין ספק שיצרין הוא המבוגר האחראי והמנוסה וה...
שוב, אני לא נמצא שם באימונים ולא כלום, אבל גם אני עוד פעם אסור להגיד את זה, כן, אבל היכולת שלו לדבר עם השופטים ולבזבז זמן שצריך, זה דברים שלא בהפועל פתח תקווה. שנה שעברה שירדנו ליגה, הלכנו מה שנקרא כמו צון לטבח, היו משחקים שהיה צריך שם את המישהו שיצרח, ולא היה את המבוגר אחרי.
היינו פריירים.
דרך אגב, אנחנו מבינים את זה עכשיו גם
היום. היום יש לנו כמה כאלה, אני חושב שגם בדיר אחד כזה, אני חושב שגם וטורי הוא בן אדם כזה.
כן, אבל הם שחקנים שטיפה צעירים.
הם כן.
יצרין מביא פה הרבה הרבה ניסיון, אז אומנם הוא טיפה מוגבל, אבל ולמרות הכל הוא מבשל מדי פעם גולים. צריך לזכור שדווקא יחד איתו בהגנה אנחנו פחות סופגים, אנחנו פחות מפסידים. זהו, אני חושב שיצרין הוא בהחלט תוספת שצריך אותה בכל קבוצה באשרי. לגבי היכולת, משחקים טובים יותר, טובים פחות, אבל את המנהיגות אף אחד לא יכול לקחת ממנו.
אני רוצה לדבר איתך על עוד משהו, שבצד די אמיץ, או אולי אפילו טראומטי מהעונה שעברה, אנחנו פתחנו את האוזנה הזאת ללא זרים בכלל. פיטר הצטרף באמצע העונה, וקבוצה ללא זרים בליגה הלאומית, זרים יכולים להיות אקס פקטור, ואנחנו יודעים את זה, אנחנו רואים נגיד את אקווה מכפר קאסם, אנחנו רואים את אלקסיס מנס ציונה. ממה זה נבע? מעניין תקציבי או מעניין שאנו אומרים לפתוח את העונה בליגה א'?
לא, לא, זה שילוב של גם וגם. א', כמובן קבוצה בליגה א', היה לנו בסך הכל שבועיים להיערך לזרים, והפרק הזמן הזה מזכיר לכולם שהיה גם את תקופת הקורונה, ואל מול הקורונה היה קושי להביא שחקנים לפה, היו צריכים להיכנס לקטע של בידוד, ורק אז להתחיל לבחון אותם, ותוך כדי אתה צריך לשלם להם את השירות שלהם, את הכרטיסים, כסף שלא היה לנו, ומצד שני גם זמן שלא היה לנו. אנחנו האמנו שלצורך העניין...
אבל יש גם זרים, נגיד, בארץ, סטייל קוקו, סטייל...
נכון, והזרים בארץ, הזרים בארץ, כמו גם חלוצים מובילים כאלו ואחרים, היו כבר חתומים בקבוצות אחרות. זאת אומרת, אופר במדיניות שלו רצה להביא שחקנים מוכחים שמכירים את הליגה, אבל לא יקח להם זמן.
זאת אומרת, העניין שהתחלנו מאוחר את ההכנה.
בדיוק, זה פגע בנו גם בהקשר של הזמן.
עד מחזור 11, כבשנו, נוציא רגע את המשחק עם בני יהודה, כבשנו שער אחד מול רעננה.
מול רעננה.
במצב נייח.
במצב נייח.
של ניר שרון.
אוניקאצ'י באמת הגיע. דרך אגב, אוניקאצ'י, אתם מכירים שזה פוקס אחד גדול? אתם מכירים את הסיפור?
לא מכיר.
אפרופו חיים מצרים, חיים מצרים.
אתה פה בשביל
הסיפורים. הנה, פה בשביל הסיפורים. אנקדוטה קטנה, חיים מצרים שיחק עם אוניקאצ'י באותה עונה שהפועל כפר סבא עלתה ליגה והכירה אותו. אוניקאצ'י לצורך העניין, אמנם הוא שחקן זר, אבל הוא עכשיו, אני חושב שהוא אמור לעומד, שהוא חבר של...
אמור לקבל אזרחות.
אמור לקבל אזרחות, אישה ישראלית.
יגאל גולשטיין כבר שלח אותו לנבחרת.
אישה ישראל, אולי יגיע לנבחרת, נראה לו סוף סוף ייצוג בנבחרת להפועל פתח תקווה, אבל לצורך העניין הבחור הזה נמצא בארץ כבר, זאת אומרת לצורך העניין גם בתקופת הקורונה יכלנו להביא אותו, יצרין שידך בין הצדדים פחות או יותר, המשכורת הייתה יחסית סבירה שיכלנו לעמוד בה, תוך התחייבות שאם באמת הוא ישתפר תוך כדי תנועה, אז גם יהיה גם איזושהי חשיבה איך להעלות את השכר, וככה יצאנו לדרך ופשוט אנשים שהרווחנו פה, זאת אומרת עם השכר שהוא מקבל, עוד פעם אני לא בנושא התקציבי, אני לא יכול לפרט, אבל סך הכל לשכר שהוא בהחלט סביר לשחקן זר ברמתו. כמובן שגם עכשיו יש לו משחקים טובים יותר, טובים פחות, אבל אין ספק
שמהרגע שהגיע... אם אתה שאלתי לדעתי, הנוכחות שלו ניקאצ'י היא מאוד חשובה למגרש. אומנם אין לו, יש לו רק גול אחד, והוא לדעתי אולי בישול אחד או שתיים, אבל הוא שחקן ש... נכון, מסכים איתך לגמרי. משחקים שלמים, אבל...
גם במשחקים החלשים שלו...
הנוכחות שלו במגרש היא מאוד חשובה, כי אתה רואה שברגע שהוא על המגרש, רוב התשומת לב של ההגנה ישר הולכת אליו אוטומטית, וזה יכול לפנות לך שטחים לזיקרי, לאוס פרץ, לדוידוב שבא מקף שני.
אני לא אגזים שאני אגיד גם שלבדתי 60-70 אחוז מהכדורי גובה שהוא לוקח, וזה גורם לאופציה שאתה יכול לשחק פה גם על כדורי גובה לכיוון הזה, ודבר נוסף פה, הפיזיות שלו. תראו שהוא בא שחקן על אחד על אחד, גם אם הוא לא עושה את הפעולה הכי נכונה מבחינה מקצועית, אבל הוא פשוט מעיף אותם. שוב, יש לו משחקים טובים יותר, טובים פחות, אבל בהחלט רואים שמאז שהוא הגיע, הקבוצה מתחילה לכבוש.
אין ספק בכלל שהוא שינוי ביחד. ההתקפה שלנו לגמרי חדשה ממה שפתחת את העונה, כאילו אם אתה מסתכל, פתחנו את העונה עם יוסי אסייג וניר שרון.
אגדים.
אפרופו ליגה א', יוסי אסייג וניר שרון נחשבים חלוצי שוברי שוויון.
בליגה א'. נכון.
ושאופר, ואתה יודע, הרבה, אנחנו נחזור שנייה לאופר, תמיד באים אליו בטענות משחק התקפי, משחק התקפי. אופר בנה קבוצה סופר התקפית לליגה א', רק הבעיה חבר'ה, שזה לליגה א'.
שזה לליגה א', ורצה השם ורצו יחסל ו... ישנו, אבל תראה היום, יש לך התקפה עם, של זיקרי, פרץ, אוניקאצ'י, דוידו וירדן כהן, שאגב, רציתי לדבר על ירדן כהן, מאז ההגעה של דוידו, כאילו חשך עליו עולמו, ירד לו כל הביטחון. איך אתה מסביר את זה?
אני רק, שוב, רק כאוהד יכול לדבר עכשיו, אני חושב שירדן...
רק כאוהד.
רק כאוהד. ירדן מה שיש לו ברגליים אין להרבה אנשים אחרים. נכון שיש לו ירידה, אני מאוד מאוד מקווה באמת שיחזור, כי הקבוצת הפועל פתח תקווה צריכה את ירדן כהן. אנחנו לא במצב שיכולים לוותר עליו.
הוא סגן מלך השערים שלנו, סגן מלך השערים, אחרי זיקרי.
גם ביחס לדקות שהוא שיחק, אז זה בטח... יש לו כדורגל. נכון, היה חלש מאוד, אני חושב שגם ברמת גן, דיברתי מקודם על שחקנים שהיו מתחת לרמתם, אז בהחלט ציפינו יותר לירדן, אבל ירדן הוא לא פרייר. דרך אגב, עוד איזושהי אנקדוטה קטנה לירדן, בא לכם לשמוע קצת?
בוודאי, אתה פה בשביל האנקדוטות, מה זאת אומרת?
ירדן כהן הגיע להפועל... ירדן כהן הגיע להפועל פתח תקווה. מי יודע איך הוא הגיע להפועל פתח תקווה, ולמה הפועל פתח תקווה? דרך אגב, מזכיר שהוא הגיע לקבוצה שיורדת לליגה א'.
הוא הגיע מכפר קאסם. אם אני לא
תן, נכון? יגיע מכפר קאסם, נכון, אבל למה דווקא הפועל פתח תקווה?
מה האנקדוטה?
האנקדוטה שירדן כהן היה שחקן צעיר, הוא היה בהפועל בזמנו שהייתה נצרת אלית.
נכון.
אותה הפועל נצרת אלית, היום כמובן נוף הגליל, נצרת אלית שיחקה נגד הפועל פתח תקווה במשחק העלייה.
בעונת העלייה שלנו?
בעונת העלייה שלנו, בעונה של ניסן יחס קרק, ב-3-0, 11,000 כחולים בראש הזהב.
נכון.
וירדן כהן, ברגע שראה את הקהל שם, הוא נשבע לעצמו, הוא נשבע לעצמו שהוא ישחק בהפועל פתח תקווה.
איזה מרעש.
וזה מראה את הכוח של הקהל, ובסופו של דבר, כמובן, גם החיבור הזה עם אופר, הביא אותו למרות ששוב, הוא היה צריך לרדת לליגה א'.
כל זה מחבר אותי למה שקורה פה העונה. לפני שבוע וחצי, אני חושב, אנחנו מתאמנים, אני ואביב, וגם שחר הוא חלק מהדבר הנפלא הזה שנקרא הקבוצה המשולבת. חבר'ים ובלי מוגבלויות, כאשר הכותרת היא שוויון. לאחר המשחק מולקו, לפני טורניר של הקבוצה המשולבת, הבאתם את אופר טסלפאפה אלינו.
להרצות.
להרצות.
אתה יודעים, אופר היה צריך לבוא, אני אתן לך כמובן לסיים, אבל אופר היה צריך לעשות משהו אחר, תכף אני ארחיב.
אוקיי.
עדיין אור ברווז וצמרמורות מאקו, זה היה יום שלישי, יום אחרי זה היה.
נכון, יום אחרי.
נפגשנו במתחם האימונים עם אופר, הוא הרצה, ריגש את כולנו, היינו באמת, הבן אדם יש לו קריזמה שאי אפשר להסביר. ובסוף השיחה אני באתי לאופר ואמרתי לו, אופר, שינית לנו את הפועל. ולמה אמרתי לו את זה? אמרתי לו את זה כי באמת חמישה שערי ניצחון בדקות האחרונות, אופי, לחימה, הקרבה, ניצחון היסטרי מול כל, נגד כל הסיכורים, מול, זאת לא הפועל. זאת לא הפועל, אתה מסכים איתי אביב?
זאת לא הפועל, אין ספק, אני חושב שאתה רואה גם שהקהל לאט לאט חוזר למגרשים, אנחנו ראינו 1,500 מולקו ו...
במשחק באמצע שבוע, בשעות ערב, צריך להגיד את זה, זה לא.
ונגד אחי נצרת, ו-1,500 אוהדים כביכול משחק חוץ, נגד כפר קאסם, אתה רואה שהאוהדים רואים שיש פה משהו. יש דברים שאי אפשר לקחת מאופר, שזה הבניית סגל שלו, הבחירת שחקנים יותר נכון, שחקנים, כל שחקן מחויב, ובאמת נותן את כל כולו על המגרש, הוא ורק הוא, הקרדיט רק אליו, מצד שני, שוב פעם, אני הרבה פעמים לא מסכים עם הבחירת הרכבים שלו. אני אישית גם לא מתחבר למערך הזה של החמישה בלמים. אני לא חושב שזה מערך שמתאים לכדורגל שלנו בארץ.
אבל באמת יש לנו פה...
אני חושב שאפשר להוציא מהסגל. עצם העובדה, אבל עצם העובדה שאנחנו מדברים במונחים של פלייאוף עליון, והיו גם כאלה שמדברים ועד היום מדברים על עלייה, כן?
מתחת לספמים.
כן, מתחת לספמים. אני חושב שזה כבר הצלחה. מצד שני, אני חושב שאם כבר הגעת לשם, הגעת כבר למקום הזה, לנקודה הזאת, תנסה ללכת עד הסוף. אל תגיד, אוקיי, הגעתי לפלייאוף עליון, זה הצלחה מבחינתי, ופה תעצור. זה הדעה שלי בתור רועד, אני יודע שהדברים קצת יותר מורכבים מאיך שאנחנו רואים את זה, אבל אני חושב שאם כבר הגעת לנקודה שאתה בפלייאוף עליון, ואתה מרחק מאוד קטן ממקום שני, תלך על זה, אל תחשוש, אל תבוא ותשחק על תיקו מול הפועל רמת גן בחוץ, כי בסופו דבר זאת לא פריס סן ז'רמן.
כל נקודה חשובה בשלב הזה.
ויום שני יש לנו משחק מאוד 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 קשה.
משחק קריטי של כל העולם.
מאוד מאוד קשה גם נגד ביתר תל אביב בת ים. אני מכנה את המשחק הזה, משחק ההזדמנות האחרונה שלהם.
בוא נעשה את זה מסודר, בוא נסתכל קדימה. עוד שלושה מחזורים לסיום העונה הסדירה.
נכון.
יש לנו, המטרה כמובן זה פלייאוף עליון. משחקים שנשארו לנו ביתר תל אביב בת ים, אביב בוא תספר לנו באיזה כושר הם נמצאים כרגע.
אז ביתר תל אביב בת ים, מי שלא יודע, מקום אחרון בליגה, עם 23 נקודות.
מתבזים.
מתבזים.
לא בושה להתבזות.
לא אופי, אני החליפו כבר שלושה מאמנים העונה, אם אני לא טועה. נכון. ניצחון אחד מעשרה משחקים, ובגלל זה, המשחק הזה מאוד מאוד קשה, כי... הם כרגע 8 נקודות הפרש מהקו האדום.
מצד אחד כולנו יודעים שהפועל זה בדיוק ההזדמנות.
הפועל הקמול פתח תקווה. כמה שנים קראו לנו הפועל הקמול פתח תקווה.
דיברנו על השני שהיה השנה.
אבל העונה זה משהו אחר. גם הפולה באו אלינו שהם היו קבורים שם בתחתית, ונתנו להם 2-0 קליל, שהלכה להיגמר גם בחמישייה. אחד המשחקים היותר טובים של הפועל העונה. חייב להודות. בגלל זה מבחינתם זה משחק ההזדמנות האחרונה. לדעתי הפסד שמה, והם כבר יותר מרגל וחצי בליגה א'. הם קבוצה מאוד מוכשרת.
בדיוק, תזכור את המשחק במחזור הראשון.
קבוצה מאוד מוכשרת.
ניצחנו עולם 2-1. לא היה פשוט.
לא היה פשוט בכלל, דקה 90 גם זה היה, והיינו בעשרה שחקנים, שזה עוד משהו שלא קורה בהפועל, לנצח משחק בעשרה שחקנים, דקה 90.
לגמרי,
לגמרי. אני...
יש שם אקסים שלנו, שאתה מכיר?
לא, נראה לי שם זה כולם. אולי קלימי סבן, כמובן, על ה...
קלמי כבר לא שם.
הוא עוזר מאמן, לדעתי.
הוא נהיה עוזר מאמן?
כן, הוא עוזר מאמן של ה...
יש להם את אור רויזמן, החלוץ, שלדעתי יש לו כבר 8 או 7 או 8 גולים מהעונה, כולל רביעי אחת.
יש להם ילדים של מכבי תל אביב.
מאוד מוכשרים, מאוד מוכשרים, וברגע שהכל יתחבר להם...
בנוסף, אין להם שום בעיה להביא גזרים, אני...
נכון, ברגע שהכל יתחבר להם, אתה תראה קבוצת כדורגל מצוינת.
לא, זה ברור,
כרגע זה לא מתחבר להם, אני מקווה שזה לא יתחבר להם ביום שני.
כל עונה הם מדברים חזק בצמרת, העונה כנראה...
משחקים כדורגל יפה, משוחרר,
משחקים כדורגל. זה משחק שבבית, אנחנו יודעים שהפועל בבית...
חייבת, חייבת.
היא הרבה יותר טובה מבחוץ, חייבת לקחת את 3 נקודות, ולא לבוא ולשחק על תיקו, לנסות להכריע את המשחק מההתחלה. אחרי זה... שבוע אחרי זה יש לנו משחק נגד ראשון לציון, שזה המשחק הכי קשה שלנו לדעתי עד סוף העונה הסדירה. ראשון לציון בחמישה משחקים האחרונים עם 4 ניצחונות וטקו.
וואה.
כן, הם בתקופה נהדרת.
הם היו כבר רגל וחצי מתחת לקו האדום.
הם היו כבר מתחת לקו האדום כבר לאורך כל העונה. וכן, הם עשו שם שינוי, הם עשו שם רצף מאוד יפה, וזה הפועל גם לא...
סמאיל אמר על הקווים.
סמאל אמר, הביא שם השינוי. הביא שם השינוי. אני מאוד מפחד מהמשחק הזה, אבל בוא קודם כל נעבור את ביתר תל אביב בת ים, ואנחנו מסיימים את העונה הסדירה עם בני ריינה בבית, שעליהם לא צריך להרחיב, חיות. לא צריך להרחיב עליהם. אבל מה התחושות שלך? אנחנו נגיע לפלייאוף העליון שחר?
אני לא רוצה לחשוב, אני רוצה להגיע.
9 נקודות בקופה.
אני חושב שמספיק, צריך להיות שנייה טיפה ריאליים, גם לראות אל מול המצב בטבלה, אנחנו צריכים לפחות 4 נקודות, לפחות, בשאיפה שזה יספיק, כמובן 6 זה בוודאות, אנחנו נהיה בפלייאוף העליון, ככה זה נראה. אבל שוב, בתר תל אביב דיברנו, זה משחק המפתח, זה משחק שצריך להביא פה 3 נקודות, מבחינתי גם גול בדקה 99, תסליחו על הביטוי שיפגע בתחת של השופט ויכנס, אנחנו צריכים להביא 3 נקודות, נקודה. אין פה משהו שאפשר לפתוח את זה בכלל.
עכשיו אני אשאל אותך, לא בתור רועד, בתור חבר ועד. הפוך. הלכנו כך סיטואציה שאנחנו מגיעים לפלייאוף העליון, אוקיי? בפרש של 4-5 נקודות ממקום שעולים ליגה. אתה יכול להגיד לי שהפועל תלך בכל הכוח על עלייה, או שתחליט, הגענו לפלייאוף העליון, בוא נזרום, ובוא נתמקד בשנה הבאה.
הפועל פתח תקווה לצורך העניין שואפת להישגים. הפועל פתח תקווה רוצה להחזיר עטרה ליושנה. הפועל פתח תקווה רוצה להגיע למקום שכולנו, אבל כולנו מבינים שזאת ליגת העל. באותה נשימה, אנחנו גם מבינים שלצורך העניין, לא תמיד נכון לעשות את הדבר שעולה בראש. אבל דבר אחד אני כן יכול להבטיח. דיברנו הרבה על נושא הזה גם ארוכות. אחת, ונגיע לפלייאוף העליון, אני מבטיח לכם, שוב, אני לא יכול להתחייב, אני שוב לא נכנס לקטע המקצועי, אבל מהדינמיקה ומהשיח במועדון, שנעשה את הכל בשביל להתחרות עד השנייה האחרונה. לא יהיה פה עכשיו איזשהו מצב שמורידים רגל מהגז והכל, אבל צריך לקחת בחשבון שיש עוד קבוצות טובות בליגה, ולמרות שאנחנו טיפה נוטים לזלזל בליגה הזאת, אבל צריך לזכור, בסך הכל שתי קבוצות עולות, מספיק ששתי קבוצות מעליך טובות, וזה מה יש. אני רוצה להגיד פה שאנחנו נלחם עד הדקה ה-90, לעלות ליגה, קודם כל בוא נהיה פלייאוף עליון, לא צריך להיות חזירים, אבל כוועד, מנהל, אני אומר לך שאף אחד לא יבוא להגיד לאופר עכשיו, תוריד גז, או לאבי יחל המנכ״ל, אני מניח שהם רוצים לא פחות מכל אוהד אחר, לראות בהצלחת הקבוצה.
אני חייב להגיד משהו מניסיון העבר שלי בליגה הזאת, אנחנו רואים כרגע את הצמרת, כפר קאסם, ריינה, אום אל-פחם.
יהיו שינויים.
מניסיון העבר שלי על קבוצות המגזר, יש שאומרים שהם לא רוצות לעלות, שנוח להם אולי בליגה הלאומית.
לכאורה.
אני מקווה שכך יהיה גם השנה, ואז...
אתה אומר שיש מצב שאנחנו נעלה ליגה בבית משפט?
או בבית משפט.
אם כן, אנחנו נהיה הראשונים בהיסטוריה, שעולים תוך שנה שתי ליגה דרך בית משפט.
לא על הדשא.
אני עורך דין טוב, והכל מסודר.
אבל שחר, בפלייאוף עליון, מבחינת כסף, כמה כסף הוא שווה למועדון?
וואו, תראו, זה לפה ולפה. לא, אנחנו מכירים, אבל הבעיה היא שאנחנו לא רווחיים. זאת אומרת, בליגה לאומית, רק אותם קבוצות שיביאו קהל, אז אפשר כמובן להסתכל על אום אל-פחם שמביאה קהל.
מבחינת המנהלת, לא מקבלים מענקים מקום פלייאוף עליון תחתון?
יש מענקים כאלו ואחרים, אני פחות בקיא כמה מקבלים בכל מקום, אבל בהחלט, ככל שאתה יותר גבוה, דרך אגב, חשוב, אם כבר פתחנו את זה, יש גם משמעות לאיפה אתה מסיים בסוף העונה, כי אם אתה מסיים מקום ראשון עד ארבע, לדעתי יש לך משחק אחד יותר בבית.
משחק אחד בית יותר,
אז עוד איזושהי הכנסה.
שזה אצלנו במיוחד זה קריטי.
בדיוק, זה חשוב, אבל כן, בהחלט יש כעיקרון מענקים. אבל שוב, זה לא ליגה רווחית. זאת אומרת, זה לא עכשיו משחק נגד ביתר ירושלים, או מכבי חיפה, או מכבי תל אביב, שאתה יכול במשחק אחד לבנות לעצמך תקציב של עונה שלמה, צריך לקחת את הכל בפרופורציות.
ורגע, וכרגע בוא נראה, אם במקרה אנחנו עולים ליגה.
בוא נעבור את ביתר תל אביב קודם.
יש לנו את היכולת הכלכלית להיות בליגת העל?
שאלת השאלות. אני כן יכול להגיד שעליית ליגה תפתח לנו המון המון דלתות. דלתות הכוונה היא גם א', בכל מה שאתה תקבל מכסף חי, זאת אומרת, המנהלת, השידורים, הטוטו, אוטומטית, כל ההקצוות עולות, והדבר השני הוא שהרבה ספונסרים, שאין מה לעשות, שגם שיש לך חשיפה כזו, שאתה תוכל למכור כמובן את כל השילוט במגרש, שאתה תוכל את הספונסר שיהיה לך על החולצה, הספונסר אפילו על המכנסיים או על הכתפיים, כל דבר ודבר זה כסף. והערך המוסף לדבר הזה, שאני חושב שזה פה דווקא, על זה אנחנו צריכים לתת את הדגש, אני אומר את זה לצערי, לשמחתי, כל אחד ייקח את זה מהכיוון שלו, אחת ונהיה בליגת העל, אני באמת ובאמונה מאמין שדווקא הכוח שלנו כעמותה יעלה. ואם לצורך העניין, אותם 690 חברים הביאו קרוב למיליון שקלים, תארו לכם מה יקרה אם אלינו 1,500 חברי עמותה. זאת אומרת, עוד מיליון, מיליון וחצי שקלים שיכולים ככה להיכנס מבעלים שלא היה בעבר, וזה סכומים יחסית יפים. וכמובן, לתות לספונסרים, יהיו עוד ספונסרים שיכנסו, ואני חושב שנוכל לעשות את זה, אבל צריך פה הרבה הרבה עבודה קשה, צריך פה אמונה. אין לנו מיץ' גולדהר, אין לנו את יעקב שחר, ואין לנו את אלונה ברקת, אבל יש לנו הרבה לב גדול והרבה נשמה והרבה רצון טוב.
היום בליגת העל, לפי מה שאני מכיר ויודע, אתה צריך לפחות תקציב של 15 מיליון שקל בערך, כדי להעמיד קבוצה...
שלא תתבזה.
שלא תתבזה, שלא תתבזה. אתה חושב שאנחנו יכולים להגיע לזה?
אני פחות בקיא, אני לא רוצה סתם להגיד כן, כי זה יהיה פשוט אמירה לא אחראית. אני חייב להגיד אבל, שאם יהיו לנו מספיק חברי עמותה, אנשים שבאמת יקחו את עצמם, שיבינו שמה שעושה את הפועל פתח תקווה היום זה הקהל, לא שום דבר אחר. אם לצורך העניין עלינו היום 50 חברי עמותה, כנראה שלא היינו מדברים פה עכשיו על ביתר תל אביב בשביל לעלות לפלייאוף עליון, כנראה שהיינו מדברים עכשיו איך אנחנו עוד פעם יורדים לליגה א'. העוצמה שלנו זה הקהל, והקהל הזה צריך להבין שהוא הבעלים. אנחנו כל הזמן מדברים על זה, מה המשמעות של בעלים, תבינו, אנחנו לקחנו את העמותה, כיוון שהבנו שהאגודה הזאת הגיעה לפעמיים פירוק תוך 7 שנים, חובות של עשרות מיליוני שקלים, שוב, אני לא בבית משפט, ויש בית משפט שימצא את הדין עם מי שעשה את מה שעשה, אבל אני כאוהד שפעמיים התפתחתי את העונה עם -9 נקודות, אני כאוהד שמבין שלא משנה כמה אני אוהד את הקבוצה, מישהו יבוא ויגנוב את הכסף הזה, ועכשיו לקחנו את גורלנו בידינו, אז הגיע הזמן שאנחנו נעשה את זה, ולכן, ככל שני יותר חברים, אני מניח שזה גם ייתן לנו את האפשרות ואת היכולת. דיברנו דרך אגב על חברי עמותה, תחשבו עכשיו שכל חבר עמותה יכול להביא איזה ספונסר שלו, מישהו ממקום העבודה שלו.
אין ספק, אנחנו...
דיברנו קודם על התקשורת עם חברת אילן, זה אוהד שעובד שם. דיברנו על עד שולר שחם, אוהד של הפועל פתח תקווה שנמצא שם בחלונות הגבוהים ומושך בחוטים. כל מקום ומקום יש לנו שגרירים, והשגרירים האלה יכולים להביא אותנו למקום טוב. אני מאמין שנוכל לעשות דברים טובים, אבל, וזה אבל גדול, בוא נשאר צנועים, ביתר תל אביב ביום שני, חשוב מאוד לעתיד של
הכל. אז זהו, אם אנחנו כבר חוזרים לקרקע, אחרי שככה...
שלם, מותר לחלום.
כן, היו פה, אם הייתם פה באולפן, הייתם רואים פה אנלים של חלומות, אבל נחזור רגע לקרקע. הרבה מאוד אוהדים אומרים שהקיץ הזה זה יהיה המבחן הגדול ביותר של העמותה, כדי להשאיר פה באמת את השלד שחקנים שכולנו יודעים מי השלד. תעשה לנו קצת סדר, מי חתום לעונה הבאה, מי כן אמור להישאר, מי לא אמור להישאר, פחות או יותר.
אז זהו, באמת זה פחות או יותר, כי בסופו של דבר, גם בדקות האלה שאנחנו מדברים, יש מסע ומתן עם שחקנים כאלו ואחרים. אני חושב שכל מה שכתוב במדיה, ואני חושב שהשנה דרך אגב, המדיה עשתה פה איזושהי קפיצת מדרגה מאוד מאוד משמעותית.
זה אין ספק.
ויש שקיפות גדולה, אז אנחנו מכירים שעומר וטורי חתום, ואופק פישטר חתום, ואנחנו מכירים שיש עוד שחקנים כאלו ואחרים.
עומר כץ חתום?
עומר כץ חתום לשנתיים, כן, לשנה הזאת ולשנה הבאה, זה היה התנאי. באותה נשימה אני אומר שיש עוד הרבה שחקנים שהם כבר הגיעו לפה לעוד שנה, אם ניקח שנייה את דודו, ואני חושב שאפילו את עוז פרץ, אבל באותה נשימה צריך לזכור גם שיש שחקנים שאנחנו חתמנו איתם רק לעונה אחת, כי לא ידענו איך ישתלבו ולא ישתלבו. לשמחתנו, רובם המוחלט זה שחקנים שהיינו רוצים מאוד שיהיו איתנו גם שנה הבאה, וזה עניין של מסע ומתן. בהחלט, כן, יש פה אמירה, דיברת מקודם על הלקחים, והקיץ הזה באמת שיהיה מבחן. אני חושב שאחרי העונה פה עם דגו, ששחררו פה את מרבית השחקנים, ופתחנו את העונה מחדש, ולאיפה הגענו, מבינים ש חייבים פה המשכיות, זה ברור למאמן, זה ברור לאופר.
יש פה משהו טוב, זה לא משהו שאתה רוצה לפרק.
כן, אבל מניסיון העבר, מניסיון העבר.
אז יש בהחלט חשיבה, ואנחנו הפקנו את הלקחים, אתה יודעת, כל הזמן מדברים על אבי יחיאל, ועל המעורבות שלו, ושהוא הביא אותנו לליגה א', בתקופתו כמובן, לא הוא, כי היו פה עוד אחראים. אני חושב שגם אבי, כאבי, כמנכ״ל, הוא נמצא במקום אחר לחלוטין, איך שהוא התחיל איתנו, איך שהוא מנהל את המועדון הזה. אחד הדברים שהוא רוצה זה באמת המשכיות. אתם רואים גם את השקט שיש לאופר.
כמה מילים על אבי?
וואו, אבי בחור מדהים. אני אומר לכם שאחד ש... אותם, אני לא עובד איתו ברמה היומית, כי בסוף הוא מנכ״ל מועדון, אבל במעט שאני נפגש איתו, גם בפגישות עם ספונסרים לפעמים, או לחילופין בתרומה לקהילה, אבי נמצא שם תמיד לטובת המועדון, הוא עשה קפיצה דרך משמעותית, הוא מצליח להביא לנו ספונסרים, הוא הביא לנו תרומה גדולה, צריך לזכור שזה המנכ״ל שהכניס לפה הכי הרבה כסף, הוא לוקח את מחלקת הנוער תחת, לא דיברנו על מחלקת הנוער, אבל הוא עושה שם שינויים משמעותיים, בכדי לוודא שבאמת המחלקה הזאת תפסיק להיות כמה שפחות גירעונית, ובצד שני, תתחיל להוציא שחקנים. מה שיאמר לזכותו של אבי, דבר נוסף, זה השקט שהוא מקרין על הכולם. שקט, שקט. הוא רוצה
לפעמים
לראות...
אבל השקט הזה קצת יכול להרתיח חלק מהעודים.
מי שבאמת מבין את המועדון, וישאל עכשיו את השחקנים, איך הם מרגישים בפול פתח תקווה, הרבה מהזכויות זה לאבי יחיאל.
סתם לצורך, אני אתן לך דוגמה שהמון עודים מרגישים שהשאלה, טעויות שיפוט נגדנו הם, בוא נגיד, לא מתקזזות.
אז בואו נדבר על טעיות שיפוט. טעיות שיפוט לצורך העניין, גם במחזור הראשון, בני יהודה, מי שזוכר שם הנקשרי, אסור לי להגיד, נכון. כן היה, לא היה, זה גם טעיות לטובתנו. אני חייב להגיד שהיה לצורך העניין את ריבוי הטעויות, שלחנו, מה זה שלחנו? אבי יחיאל הוציא מכתב, המכתב הזה הגיע לרוני תירוש, שהעביר את זה כמובן למנהלת, אבל צריך לראות שנייה את רמת השיפוט, לצערי אני אומר, שהיא לא הכי גבוהה. זה
בכלל, גם בליגת
העל,
גם בליגת העל היא נמוכה, אבל
העונה
זה קיצוני.
ועוד עם ור, זאת אומרת, הם טועים שם, גם עם ור או שלושה אנשים ועדיין טועים.
רק אתמול ראינו טעות במשחק של ביתר נגד סכנין, פנדל של
100%
שלא נשרק. וזה עוד ריינשרייבר, שזה כביכול שופט מאוד בכיר.
גם אם עכשיו נשלח מכתב, ואני אומר לכם, נשלחו המכתבים, אתם אומרים שגם החלופות שמגיעים, אני חושב שאולי למעט ספיר בירמן, ששפטה אותנו השנה משחק אחד, וסוף סוף שופט, שופטת, לא יודע, אבל ראינו שם משהו שהוא באמת ככה היה טיפה מעבר לרמה הסבירה.
גם נאי לודה היה בסדר גמור, שפט אותנו, אם אני לא טועה, נגד אום אל-פחם, הניצחון בחוץ.
נכון, נכון. לא, יש
טעויות. סניר לוי.
יש טעויות. חלקם לטובתנו, חלקם לרעתנו, אבל השנה זה באמת חריג.
אבל אבי הוציא את המכתב, דרך אגב, היה שם עוד שאני רציתי לדבר איתכם. כן, גם על המשחקי בית ביום שני, זה מעניין טיפה.
נכון, נכון, נכון.
נכון, כי הרבה אנשים. שלחנו מכתב גם פה למנהלת, והתשובה שקיבלנו שם, יש לנו שם כמובן מכתב רשמי, שלצורך העניין הם ספרו לנו את כמות הפעמים ששיחקנו בימי שישי. העניין הוא שהם סופרים גם את משחקי החוץ. והם הראו שאנחנו לצורך העניין ביחס לקבוצות אחרות, נמצאים בדיוק כמו כולם. באנו והסברנו שיש לנו אוהדים, ולכן הם באו ואמרו שהם ינסו לראות שזה מתאזן בעתיד. אבל גם צריך לזכור שימי שישי שהפועל פתח תקווה שיחקה, זה כמעט כל הקבוצות. דבר נוסף שצריך להגיד שהפועל פתח תקווה משודרת בכל שישי, לטובת אלה שלא מגיעים, שזה גם איזשהו משהו.
אנחנו הקבוצה היחידה שעם קהל בליגה.
אז זהו, סך הכל
החשיפה
היא גבוהה, אבל אבי נמצא שם, זאת אומרת, הוא מאוד מאוד קשוב לקהל, הוא מאוד מאוד קשוב, אבל צריך לזכור שבסוף אנחנו, חבר'ה, עם הכוחות המוגבלים שלנו, כן, אנחנו לא מנצ'סטר יונייטד ולא ריאל מדריד, גם לנו יש איזשהו כוח מוגבל בסופו של דבר.
אתה רואה פה, רוצה, רואה את אבי נשאר פה שנים רבות?
אני חושב שזה יהיה טוב למועדון. מי שמבין שנייה את התהליכים שקורים בפנים, שוב, אני מדבר על תהליכים. מי שרוצה הצלחה רגעית, נע שעכשיו ינסה בדרך אחרת. מי שרוצה הצלחה לאורך זמן שתגיע והיא תגיע, אין לי ספק, אני כל כך מאמין בדרך הזאת. אני חושב שאבי מוביל אותנו בדרך טובה, אני מאוד אשמח שהוא כמובן ימשיך איתנו, זה גם מה שאנחנו כוועד משדרים לו. אמורים, יש דברים שעכשיו אמורים לסגר, גם לגבי קבוצת הניהול ששנה הבאה, אמורים להתפרסם בימים הקרובים, גם בשביל לייצר ודאות כלכלית, גם בשביל לייצר ודאות ניהולית, ואבי בהחלט הוא חלק מהדבר הזה. אני חייב להגיד שגם עכשיו, גם עכשיו לצורך העניין שבזמן שאנחנו מדברים, אז אבי עושה ימים כלילות בשביל להשיג ספונסרים, ראיתם עכשיו ששתי ספונסרים ככה הצטרפו לאחרונה, אבי גם היה מעבר לים, אז תעשו שנייה את החושבים לבד למה הוא הלך לשם, כל כולו הפועל פתח תקווה, אני מאוד מאמין שהוא יעשה טוב, כולל למחלקת הנוער, שזה גם משהו שצריך להיות.
מחלקת הנוער בתקופה די טובה.
כן?
די טובה.
תספר קצת.
מחלקת הנוער נמצאת, פתחנו את העונה די טוב, ואחרי זה הגיע איזה מפולת כזאת קטנה, ומאז שמולה גילי לבנדה, נכון?
גילי לבנדה, כן.
הקבוצה כבר סופרת 6 ניצחונות מ-7 משחקים, משהו כזה.
בטקו.
כן, בטקו, מרחק של 5 נקודות ממקום שני שמוביל לפלייאוף.
כרגע נמצאת בליגה השנייה.
כרגע נמצאת בליגה השנייה, מקום רביעי. מרחק של 5 נקודות ממקום שני, שהמקום שני מוביל לפלייאוף על העלייה ליגת העל. מקום ראשון כרגע לא ריאלי להסתכל, כי יש שם את רמת השרון שבאמת דורסת את הליגה. אבל מקום שני בהחלט ריאלי, וזה רק 5 נקודות. מגדניים, אם אני לא טועה, שנצטרך במקום שני. שיש לנו עוד משחק נגדם, ובאמת יש שיפור מאוד גדול במחלקת הנוער, ורואים את זה גם.
יש שחקנים בולטים?
יש את רז זרביבלוב.
כן, כן, חלוץ.
אני לא יודע אם יש מישהו שיודע להגיד את השם משפחה הזה.
גם הוא לא יודע דרך
אגב. גם הוא לא יודע.
סבן את האוזן קצת.
כן, שהוא העונה כבר כבש להערכתי 14 או 15.
גם שנה שעברה היה מלך שערים, וגם השנה, כן, הוא כובש.
כן, יש לו כבר 2 חמישיות העונה. שתי חמישיות. כן, 2 חמישיות העונה. ויש...
איך השם עוד פעם?
רז זרביבלוב. הוא היה כבר השנה פעם אחת בסגל של הבוגרת.
נסו לשנן את השם הזה כבר.
כן.
וגם השוער שלנו, של הנוער.
וגם השוער שלנו, רן חספיה. שיחק כבר נגד אום אל-פחם.
יש לנו את היכולת לשמור עליו היום שחר? על רן?
רן חספיה, מי שלא זוכר, היה במכבי חיפה.
נכון, נכון, הוא חזר.
אני מדבר על החלוץ.
על רז.
על רז.
תראו, צריך להגיד גם שנייה רגע, לשים דברים בפרופורציה, יש הבדל מאוד מאוד משמעותי בין שחקן נוער לבין שחקן בוגרת. אני כן יכול להגיד שהוא מתאמן עם הבוגרת, היה גם בסגל של הבוגרת. אופר מאוד מאוד מאמין בקידום שחקני בית, למרות שעוד פעם רז הוא לא שחקן שגדל בהפועל פתח תקווה, אבל הגיע תוך כדי בשנים האחרונות. ובהחלט כן, הוא מתאמן, אני מאמין שאם הוא יהיה מספיק טוב, הוא גם ישחק, בהחלט כן.
אוקיי, בקבוצה שאין חלוץ.
מן הראוי, תעשה אחד ועוד אחד, אני אסגיע
לתוצאה.
לאט לאט. אני מאמין שכשנגיע, בעזרת השם, כשנגיע לפלייאוף העליון, ואתה יודע, היו משחקי גארבג' טיים כאלה, אני מאמין ומקווה ששם הוא יראה את הדקות. אז שחר, יש עוד משהו אחרון ככה שאתה רוצה לדבר עליו?
כן, אני רוצה להגיד משהו לגבי הקהל. תראו, הקהל בסופו של דבר הוא יקבע איפה הפועל פתח תקווה תהיה. אנחנו כל הזמן נוטים לזלזל טיפה באמירה הזאת, כי אנחנו שוב אומרים, אותם, אבל הקהל לא קובע את ההרכב. נכון, הקהל גם לא יקבע את ההרכב, כי זה לא התפקיד שלנו. אנחנו כבעלים צריכים לתת את השקט הנפשי, את היציבות הכלכלית והפיננסית. מה שאני מבקש פה מכל אחד ואחד. בואו, תראו, ניסינו כמה דרכים. היה לנו כמה בעלים שהבילו אותנו לאן שהובילו אותנו. יש לנו פה עכשיו את החבר'ה של העמותה. בואו ניקח את השנה הקרובה, בשאיפה כמובן, שני בליגה, בפלייאוף העליון ונצא קדימה. שנה הבאה הייתי שמח שכל אחד ייקח לשלם את הדמי חברות, ששוב, הדמי חברות האלה הולכים אך ורק לחיזוק הקבוצה, צריך לזכור, ובניית הסגל היא קריטית מאוד בתחילת הדרך, כן? זאת אומרת, אם סתם דוגמה, יביאו לנו עכשיו 10 מיליון שקל במחזור האחרון לפני הסיום, תרומה יפה יפייה, אבל אין לנו פשוט מה לעשות עם הכסף הזה, כיוון שכבר חלון העברות סגור. ולכן צריך לראות שאנשים יצטרפים לעמותה, מאמינים במיזם הזה, זה אחד, וגם אם לא מאמינים במיזם, תקנו מינויים, תקנו כרטיסים, תעשו מה שצריך בשביל להכניס כסף למועדון הזה, כי אין לנו בעלים אחרים. דבר שני שאני רוצה להגיד, שיש רצון מאוד גדול במערכת הזאת להביא הצלחות. אולי זה לא נראה, אולי ככה אוהדים לא מבינים את הדרך, אבל אופר רוצה להצליח, והצוות המקצועי שלו רוצה להצליח, והשחקנים מחויבים בצורה יוצא דופן, בטח אבי יחיאל כמנכ״ל שרוצה להציל אותנו למקום אחר, ואני חושב שאנחנו, עמותה שמתעסקת בקהילה, שמתעסקת בעמותה הזאת שכל כך התחברנו ובנינו אותה ביחד עם המועדון הזה, זה משהו שחייב להצליח. אין ספק, אנחנו צריכים להאמין, זו דרך, זה פשוט דרך. בדרך יש עליות, בדרך יש ירידות, יהיו לנו ימים קשים, יהיו לנו גם רגעים שמחים, אבל אם אנחנו ככה טיפה נרים את הראש מעל המים, אני מאוד מאוד מאמין במיזם הזה, ואני בטוח שיום אחד אולי נבוא לפה יותם ואביב היקרים, יחד עם שחר האגדי שלנו, שנסכם פה עונה של אליפות. זה מה שאני רוצה להשאיר, לשם אני רוצה להסתכל, שהפועל פתח תקווה תחזור לקדמת הכדורגל, ובואו נתחיל את זה מהערב.
אמן, אמן.
אמן, 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 אמן.
שאלה אחרונה. אתה מתכוון להגיש מועמדות לוועד הקרוב? אם אתה מתכוון להמשיך, אתה רוצה להמשיך?
תראה, אם אתה תשאל את אשתי, אז היא תצעק עליך, אבל אני חייב להגיד שאני אעשה את כל מה שצריך בשביל המועדון הזה, זה מוציא ממני המון אנרגיות, זה מוציא ממני המון זמן, אבל, וזה אבל גדול, יש לנו אהבה כל כך גדולה למועדון הזה, שאנחנו נעשה מה שצריך, הנטיית הלב היא מאוד מאוד לעשות את זה, ואני רוצה להמשיך את הדרך שהתחלנו בה, אבל שוב, אסור לי לדבר, כי זה סוג של מה שנקרא בחירות, אסור לי לדבר, אבל אני...
נאום.
נאום בחירות, אני בטח לא במקום הזה.
רק שאלה של כן או לא.
בגדול, ברמה העקרונית, אני מאוד רוצה להמשיך את הדרך, מאוד מאוד רוצה להמשיך את הדרך שהתחלנו בה.
כיף לשמוע.
שחר הוא באמת, ביום הראשון שאני פגשתי אותו, אי אפשר לפספס את האיש הזה.
אני אמרתי לך שלפרק החזרה צריך להביא את שחר כהן.
לגמרי.
אתה בהתחלה אמרת לי לא, ופה ושם.
אי אפשר לפספס את האיש הזה, הנה הוא נבוך פה.
סמי לוחלכת עושים בבית, אבי, חכה רגע, אל תשרוף לי.
הוא נבוך פה, ואני פעם ראשונה שהגענו, אני חושב שזה היה טורניר אוהדים, אז שמעתי עליך פעם ראשונה, ובאמת אמרתי למי, מי זה, לא הבנתי מי זה. וברגע שראיתי אותך הבנתי שדברים טובים קורים בהפועל.
אין ספק.
שזה לא הסקונה ולא הדברים האלה.
אבל רגע, אני עוצר אותך פה יותם, אני לא לבד. יש לנו חבורה נפלאה בוועד, יש לנו מתנדבים, אני אומר לכם, המתנדבים האלה, מה שעושים, זה פשוט זה. אני בטח לא לבד, אבל אני חלק מהמערכת, ואני מאוד מאוד גאה להיות בה.
לגמרי. חלק מהדברים שבאמת אתה שם לב, שאתה מגיע למתחם האימונים, אתה מרגיש בבית.
כן.
אתה מרגיש בבית, אתה מרגיש שכאילו, יש שם אנרגיות אחרות.
כיף גדול.
וזה כיף גדול. וזהו, חברים, היה לי כיף בטירוף. תודה רבה לכולכם. תודה רבה לאביב. תודה רבה לשחר.
שחר כהן היקר.
שחר כהן היקר.
יקר וגם שחר.
ושחר לוי האגדי.
לוי האגדי.
שעושה חייל בהייטק. תמשיכו לעקוב אחרינו בפייסבוק. תגיעו למגרשים, לדחוף את הפועל שלנו. עד לפלייאוף העליון, ומשם
אלוהים גדול.
שמיים עם הגבול.
שמיים עם הגבול. ויאללה הפועל.
יאללה הפועל.
תודה רבה, ערב טוב.